בפסוקים מבואר שאלול יש לו דין בפני עצמו, הוא קיים בזכות עצמו, דהיינו הוא לא קיים רק, זאת אומרת עניינו של אלול לא נגמר בזה שסוף סוף הרי צריך להתכונן ליום הדין, קבעו משך זמן כזה כדי להתכונן, והדבר הזה אין משך זמן, הכנות צריך תמיד להיות ואין לזה משך זמן כזה. אלול קיים בזכות עצמו, כך מפורש בפוסקים, פוסקים מביאים את זה בשם חז"ל. ימי אלול נקראים ימי רצון מפני שבימים האלה נתרצה הקדוש ברוך הוא למשה לעלות להר, פסול לך שני לוחות הרנים הראשונים. נתרצה לו הקדוש ברוך הוא גם שיעלה להר ויקבל את הלוחות השניים. הדבר הזה נגמר ביום הכיפורים, אבל התהליך של יום הכיפורים תחילתו באלול, וזה תהליך אחד, זה מתחיל באלול וממשיך עד ליום הכיפורים שאז זה נגמר. זה עניינו של אלול, זאת אומרת אלול הוא חלק מהסדר שהגמר שלו הוא יום הכיפורים. זה לא מדין הכנה אלא כדרך שכל מרכיב בסדר הזה אז הוא קיים בזכות עצמו. ימי אלול עניינם בזה שהם היו ימי רצון מצד עצמם, ומשה רבינו שהה בהר. הטור מביא בשם פרקי רבי אליעזר, כידוע כך מנהגנו, הטור מביא מפרקי רבי אליעזר שבאותו יום שמשה רבינו עלה להר העבירו שופר במחנה לאמור, משה עלה להר שלא ידעו עוד אחר עבודה זרה. וחזר מסיימים ואומרים והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר שנאמר עלה אלוקים בתרועה, כך כתוב בטור וכך כתוב חזר עצמה, שנאמר עלה אלוקים בתרועה השם בכל שופר. הדברים הם לא מובנים, מאוד לא מובנים. איזה טעם יש להעברת שופר במחנה בתחילת ה... בזמן שמשה רבינו עלה, אז מעולם לא היו בעיות עם הזמן הזה. הזמן הבעייתי היה משך הזמן והציפייה לירידה. הציפייה לירידה והוויר העם כי בושש משה. אז הייתה הסכנה. איזה טעם יש לאותה תקיעה שתקעו בזמן שמשה רבינו עלה להר בתחילת הדרך, אז שהוא עלה להר, אז העבירו שופר לאמור משה עלה להר שלא יצאו עוד אחר עבודה זרה. ננסה להבין קצת מתוך כך, זאת אומרת מתוך המעשה הזה של אותה העברת שופר, אז מתוך כך אנחנו תוקעים בשופר באלול, וזה בעצם כל עניינו של אלול להלכה. זאת אומרת, ההלכה למעשה, התעולה הדינית שצריכים לבצע באלול. שזה מנהג ישראל, תקנה, כמו שכתוב בלשון חז"ל, תקנה תקנו חכמים, שתוקעים בשופר. ננסה קצת לעמוד על עניינו של החודש. ננסה קצת מכל המון הפנים שיש לעניין, אז ננסה לעמוד על פן אחד. שני עשר חודשים מפורש בחז"ל, 12 חודשים הם מכוונים כנגד עצם המערכת שישנם חודשים, זאת המערכת של הלבנה. המערכת של השנים, אז יש בערך 12 חודשים בשנה, בערך. ישנם חודשי לבנה וישנה שנת חמה. השנה שייכת לחמה והחודשים שייכים לבן. הם בערך מתאימים זה לזה. עם הפרש של, כמו שידוע, עם הפרש של 11 יום בערך. וזה, זאת הסיבה לחודש העיבור. בכל אופן, עניינם של החודשים הוא עניין שהוא לא מצטרף מצד עצמו לשנים. עניינם של החודשים הוא מהלך בפני עצמו. החודשים הם מהווים מהלך בפני עצמו, מהלך של, כדרך שמהלך השנים הוא מהלך לעצמו, כך מהלך החודשים, מהלך הלבנה הוא גם מהלך לעצמו. הדין, כמו שכתוב, כמו שמתואר בגמרא, אז ללבנה יש רק חודשים ולחמה יש רק שנים. והם לא שייכים זה לזה. העיבור מחבר אותך. אבל מהלך החודשים מצד עצמו הוא שוב, הוא מהלך כדרך שיש מהלך של שנים. אנחנו יודעים שהשנים הם אצלנו רק ממוספרות. אין לנו שום סימן היכר אחר לשנים, אלא המספר. מספר זה, מספר אחר, המספר הבא אחריו. זאת אומרת, השנים נתפסות אצלנו רק במספרים. הן מוכרות אצלנו רק במספרים. אין שמות לשנים. אין שמות לשנים, אין שמות לימים, אין שמות לשבועות. כולם, אם מונים אותם, מונים אותם במספר סידורי. החודשים זה הדבר היחידי במערכת שיש לו שמות. יש שמות לחודשים. מה הם השמות? שמות חודשים עלו עמהם מבבל למעשה. אבל בכל אופן, יש שמות לחודשים. החודשים זה דבר שהוא מסודר לא במספר סידורי. יש גם כך בכתוב כמובן, אבל יש גם שמות לחודשים. בעיקר, זאת אומרת, באופן מלא זה נתחדש אחרי ש, כמו שכתוב בגמרא, שמות חודשים עלו עמהם מבבל. שמות החודשים עלו עמהם מבבל. אבל אנחנו מצאנו גם בנביאים ראשונים, גם מצאנו, גם בספר מלכים כתוב שמות לחודשים. יש ירח זיו ויש ירח בול, יש ירח האיתנים. זה שם מסוים, שם מסוים. החודש נקרא בשם, בשם פרטי. זה דבר שאין בכל המערכת כולה, דבר שיהיה לו שם פרטי לעצמו. אין שנה עם שם פרטי. זה לא רק מפני שאי אפשר לתת שמות, אין כל כך הרבה שמות לששת אלפים שנים. לא רק משום כך. מה שחזר מגלים בזה, החודשים הם מכוונים כנגד השבטים. שנים עשר חודשים הם כנגד שנים עשר השבטים. וכדרך, כשם, כשם שהשבטים עצמם, אז נתפרשו שמותיהם כעניין מיוחד, כעניין בפני עצמו. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא. עניין מיוחד יש בשמות שלהם. ספר שמות נקרא, שמות על שם שמותם של השבטים. השמות של השבטים, זה עניינו של הספר וזה עניינם של ה... יש להם שמות. ויש משמעות מיוחדת לשמות האלה. כמו שכתוב, כמו שאומרים חז"ל, בכמה אופנים. כל שמות השבטים על שם הגאולה נקראו. ראובן על שם ראה השם באוני עמו, כי ראו ראיתי באוני עמי. שמעון על שם כי שמעתי את זעקתם. וכן הלאה. חזר שם בתחילת ספר שמות, הולכים ומונים את כל השמות של השבטים ואת כל המקביל לזה בפסוקי גאולה. כך באותו אופן. השמות של החודשים שעלו מבבל, אז גם הם מכוונים לאותו דבר, כדרך ששמות השבטים מכוונים לגלות על סוף הדרך, על לאן הדבר הזה צריך להגיע. אז כל כוח וכוח, או כל גילוי, כל שם משמות השבטים, מגלה על כוח מסוים, על פרט מסוים, על עניין מסוים. כך שמות החודשים. זה מה שגילו לנו חזר. מה שרציתי כאן לעמוד ולנסות להבין, זה המקביל שבין החודשים לשבטים. אז מפורש בקדמונים, מפורש בשם האריזה, שהסדר הוא לפי סדר הדגלים. כלומר, הדגלים, מה שנוגע עד בענייננו, הדגלים היו, הדגלים לפי סדר המסעות. דגל מחנה יהודה נסע ראשון, ועל דגלו היו יששכר וזבולון, ואחריו דגל מחנה ראובן, שהוא נסע שני, שניים יישאו, ראובן, שמעון וגד. נמצא שהחודש שאנחנו עומדים בו עכשיו, אז הוא מכוון, אם זה לפי סדר הדגלים, כמו שהוא אומר, אז החודש הזה הוא כנגד שבט גד. זה החודש השישי, וזה סוף הדגל השני. ניסן מתחיל ביהודה וכן הלאה. וכל שלום הוא מכוון כנגד שבט גד. קצת להבין בעניין הזה, קצת איזה כלשהו של השגה, מה הדבר הזה אומר לנו, מה זה בא ללמדנו, מה זה מתכוון לומר. אם למדנו שאנחנו חייבים ללמוד את שמות השבטים, להבין אותם, אז השבטים אותו שבט שהוא מקביל לחודש, אז תוכן עניינו של השבט חייב להיות מקביל לתוכן עניינו של החודש. הדבר מובן מאליו וגם מפורש בכזו. ננסה להבין. יש דבר תמוע מאוד בעצם השם של שבט גד. בגמרא במסכת שבת בדף ס"ז כתוב בגמרא, רב יהודה אומר, גד אינו אלא לשון עבודה זרה, שנאמר האורחים לגד שולחן. כך כתוב בגמרא. כלומר, המילה גד, השם הזה הוא שם של עבודה זרה. אין גד אלא לשון עבודה זרה, אין אלא לשון עבודה זרה, שנאמר האורחים לגד שולחן. והדבר הזה הוא מאוד מאוד תמוע, שהדבר הזה יינתן כשם לשבט משבטי כאן, מאוד לא מובן. ואם זה באמת כך, אז חייב להיות משהו בשבט שמציא אותו מהדבר הזה, מוציא אותו, מפקיע אותו מהפחיתות הזאת שמונחת בשמו. את זה אנחנו צריכים לנסות להבין. בשם הזה, בשם גד, או בכלל בשורש הזה, כל השורשים של ששורשם ג' ד', אז יש כאן סתירה. זאת אומרת, יש כאן סתירת משמעויות, משמעות והיפוכה. המשמעות הראשונה שמזדקרת לעין בגד, השורש של גדוה, גדוה, גדון, גודו אילנה, כמו שכתוב בספר עזרא. גוד זה מלשון קליטה. גודו אילנה, קרטו. גדוה, גדום כמו שישם. כנגד זה, אז בשם הזה, בשורש הזה, גד, אז יש, קיימת, נמצאת פה גם משמעות הפוכה. יש פה משמעות של המשכה, כגון, לדוגמה. זה גם, מכיוון שזה גם בארמית, זה מה שכתוב בלשון גודו, אילנה. אז גודו זה פירוש קירטו, ולדוגמה, גוד אחית וגוד אסית, שאנחנו רוצים להמשיך, מחיצה. אז גודו זה לשון המשכה. וכך תמיד בתרגום, בכל מקום שכתוב משכו. משכו. המשכו זה נגידו. וכך גם, זה כל זה מבואר בערוך. והדברים מפורשים. בראשון. כל המשכה. נהר. אז בלשון הרמית, מה שנקרא ניגר, בלשון הרמית נקרא ניגד, כניגד יום לשילוח. זה נקרא דבר שנמשך, כך מסבירים הראשונים. כל דבר שנמשך הלאה, ממשיך הלאה, כדרך גוד אחית וגוד אסית. זאת המשכה. דברים המושכים ליבו של אדם כהגדה, והמן כזרע גד, אומרת על זה הגמרא, שהיה בו מה שמושך את הלב כהגדה, כזרע גד, דבר שמושך את הלב. זאת סתירה, זה נראה קשה מאוד, זה נראה דבר בניתוחו. עצם המשמעות של גד, עצם, דה גד, אז גד זה לשון מזל. גד זה לשון מזל. המילה מזל עצמה עניינה מלשון נזול, כמו ונוזלים מלבנון, דבר שנוזל מלמעלה. אז יש איזה מקור שהוא, ומשם נוזל וניגר, או ניגד, או נמשך, באיזה אופן שלו. נוזל, גד, מזל. אז כאן לשון ההמשכה, בנוזל, מזל, מה שנמשך מלמעלה, הוא מגיע הנה. בגמרא, במסכת בבא קמא, בדף נ"ב, כתוב בגמרא, מי שמוכר עדר לחברו, אז כיוון שמסר לו מה שכוחית, קנה את כל העדר. אומרת הגמרא, מה היא משכוחית? משכוחית, המשכוחית. בשני חכם. מה היא משכוחית? אומרת הגמרא, איזי, דמסגן בריש עדרה. האיזים שהולכות בראש העדר. והטעם שהם נקראים משכוחית זה משום שאחריהם נמשך העדר. אותם איזים אחריהם נמשך העדר. העז נקרא גדי. בראשונים מבואר, וכנראה שכאן זה השורש, בראשונים מבואר ששורש המילה גדול וקטן, אז מכיוון שעניינו של גדול הוא בעיקר, כמו שלדינה סימני גדלות, אז כאן מקומם, היינו גדול נחשב מי שיש לו כוח להמשיך, מי שיש לו כוח להוליד הלאה, מי שיכול להמשיך, לכן הוא נקרא גדול, זה שמו. הוא ממשיך הלאה, הוא יכול להמשיך הלאה, הוא יכול ללכת, הוא יכול להיות משפיע, להמשיך ולהשפיע. ואילו אצל הקטן, אז ההשפעה נקטעת, ולכן הוא קטן. קטן, לשון קטוע, כאן זה נקטע. זאת אומרת, כאן ומכאן ואילך אין המשך. זה לא ממשיך מכאן והלאה. קטע, קטוע, קטן. המשך נקרא גדול. מי שיכול להשפיע הלאה, מי שיכול להמשיך הלאה, מי שיש לו כוח הולדה, השפעה, המשך, נקרא גדול. אבל כאן כנראה תמון הסוד. גדול וסמוך על שולחן אביו נקרא קטן. לא ייתכן, זה בלתי אפשרי. אין שום אפשרות של השפעה בלי להתנתק מאותו מקור שממנו נתקבלה ההשפעה. זאת אומרת, באופן מסוים חייב להיות ניתוק. חייבים להתנתק מאותו מקור שממנו הגיעה ההשפעה כדי שתהיה אפשרות להשפיע הלאה. מי שלא יכול להתנתק, מי שלא מתנתק מאותו מקור שממנו הוא קיבל, מי שלא עומד על רגליו שלו, אז עליו נאמר, עליו חלו, עליו חלים דברי הגמרא, גדול וסמוך על שולחן אביו נקרא קטן. כל מי שסמוך על שולחן אביו עדיין סמוך על שולחנה. אז תוך כדי להיות סמוך על שולחנם של אחרים, אי אפשר להיות משפיע, אי אפשר להתערב גדול. צריך לקחת את אותה השפעה, לעבד אותה ולעשות אותה, להפנות אותה ולהיעשות משפיע. אבל כל מי שעדיין מכוון לנוק, אז כאן זה בלתי אפשרי. יחד זה לא בא. גדול וסמוך על שולחן אביו נקרא קטן. כלומר, למעשה, לא ייתכן שהגדול יהיה כך בלי שהוא ינתק את עצמו באופן מה, כן? לא להיות מושפע, אלא לעמוד על רגליו שלו ואז להיות משפיע עם אותם כוחות השפעה שהוא קיבל. נמצא אם כן ששני הדברים גם יחד נמצאים פה. שורש הדבר הוא הגמרא בסוף פרק הבונה בשבת בדף קוף ד'. אז הגמרא דורשת את האותיות א' ב' א' בינה ג' ד', אומרת הגמרא, גמול דלי. כלומר האותיות ג' ד' שהן מצורפות ביחד הן מתכוונות לומר השפעה וקבלה. כלומר גמול זה הג' גומל ד' הוא אותו, הוא אותו דל שמקבל את ההשפעה. היינו ההשפעה עם הקבלה, עם ההשפעה עם החלוק שלו, אם נקבל ההשפעה שניהם גם יחד, זה משמעות הצירוף של ג' וד' יחד. ההשפעה עם קבלת ההשפעה, גמור דלי. וננסה להבין כאן נקודת הסכנה, וכאן זאת הנקודה שבו השם גד מתחלק לשניים. כאן נמצאת נקודת הסכנה. לעולם שורש עניין עבודה זרה הוא בתפיסה שלקבל ההשפעה אחרי שהוא קיבל את כל ההשפעה והיא הגיעה לידיו, אז הוא מנתק אותה מהמשפיע ותופס אותה לעצמו, לוקח אותה לעצמו בנפרד מהמשפיע. מכיוון שבשם הזה, בעניין הזה, בגד, מונח כאן החיתוך, הניתוק מההשפעה, הניתוק מאותו מקור, מונח כאן, כי אחרת לא ייתכן להיות משפיע. אז כאן נמצאת הסכנה, כאן נמצא השורש של עניין עבודה זו. הגד הוא מזל. כל מי שמקבל את מזלו כדבר שמושפע עליו מלמעלה, אז ככל שמושפע עליו יותר הוא נכנע יותר, הוא מקבל יותר. כל מי שמקבל את מזלו ומנתק אותו מאותה השפעה, אז הוא נהיה עובד מזלות. מקום, עובדי כוכבים ומזלות. ישנה עבודה מיוחדת למזלות. דהיינו, כאן פרשת הדרכים. אבל שורש העניין, זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים את שורש, שורש שורשה של עבודה זרה, אז שורש שורשה של עבודה זרה נמצא בגד, במזל. אותה כיתה שנוזרת מלמעלה, היא נתפסת ביד, אז היא נתפסת כשפע שכבר נמצא ביד, והדבר לא נתפס כהשפעה, לא נתפסת כהשפעה, אלא נתפס הדבר שישנו ביד, יותר דבר שישנו ביד. כל תפיסה של מה שיש בידי בניתוק מהמשפיע, כאן זה עבודה זרה. זאת עבודה זרה, זאת עבודה זרה בעצמה. תפיסת כל כוח וכוח בנפרד. שני הדברים אמת, ושני הדברים, שניהם גם יחד הם תוכן השם הזה. שני הדברים יחד. דהי, לא תיתכן השפעה, לא ייתכן להיות משפיע בלי אופן מסוים של ניתוק. כשהאדם משפיע אז הוא מפסיק להיות מקבל במידה מסוימת. אותה מידה שהוא מפסיק להיות מקבל, הוא חייב להפנות את פניו מלמעלה ולהפסיק להיות סמוך על שולחן הזה, אלא להיות סמוך על שולחן עצמו, וכך הוא יכול לתת. כאן נמצאת הסכנה של עבודה הזאת. כאן הסכנה. והסכנה הזאת היא סכנה שהיא עוברת לאורך כל הדרך. כל מה שאדם מקבל, כל מה שאדם מקבל, כל נקודה, כל פרט, כל הצלחה, כל הישג, כל דבר, כל כוח, אם הוא נתפס בנפרד, אם הוא נתפס כשפע, אז הוא כולו עבודה, הוא כולו כבוד שמיים. אם הוא נתפס בנפרד, הוא כולו עבודה זו. גד, מזל. בשימושי הלשון של היום, אז המילה מזל עניינה דבר בלי מהלך. זה דבר שהגיע אליי בלי שום מהלך. מזל, זה נפל. כך זה נתפס היום. כך זה נתפס, כל אחד יכול למצוא את זה בתוך, כל אחד ימצא את זה בדעתו, במערכת האסוציאטיבית של כל אחד ואחד. והדבר הזה הוא כפירה גמורה. זאת כפירה גמורה, זה שייך לכל... זה שייך לכל שיבושי הלשון שהם נושאים בתוכם ערס של חוסר דעת, כפירה גמורה. גם הפירוש הזה בשם מזל הוא שקר. הדבר הוא כולו מהלך, כולו מהלך, אלא זה מהלך שהוא מעבר לי. מזלו של האדם הוא תמיד שורשו. אבל כל מי שמצרף צירופי לשון של מזל, עיוור, דברים כאלה, אז הוא, אלה שימושי לשון אסורים. זה שיבוש אמיתי. המזל נוזל, אבל מי שרואה את קצהו, או שרואה רק את הטיפה שמגיעה אליו, אז כמובן, זה נפל עליו. עיוור, חלילה. אבל אמיתו של דבר הוא שהמזל הוא השורש. המזל הוא כל מה שמגיע אליו, כל מה שמגיע אל כל אחד ואחד, משורשו. רק הדבר הזה הוא באמת גבוה. זה הרבה יותר גבוה ממה שאני יכול לדעת. הדבר הזה לא נראה. לפי סדר הדברים. אז זה לא תמיד לפי מעשיו של אדם. אבל כאמור בזה, את אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא הוציא ממערכת המזלות, הוא יוצא אותו החוצה ממערכת המזלות. ניתן לכלל ישראל כוח לשנות גם את המזל עצמו. צא מהצטגנינות שלך. המזלות כולם הלכו לכיוון אחד, ומה שקרה, אנחנו קיימים לפי כל מערכת המזלות. אז אין לנו מקום, אין לנו קיום, אין לנו אפשרות קיום, לא פעם אחת אלא המון פעמים. לפי מערכת המזלות אברהם אבינו לא יכול היה להוליד, לא אברהם מוליד ולא שרה מולידה. לפי מערכת המזלות אין לנו שום אפשרות לצאת ממצרים. אבל אנחנו בכל זאת פה, ויוצא אותו החוץ, מחוץ למערכת המזלות. אבל מי שתופס מזל באופן לא נכון, אז כאן שורש עבודה זרה, כאן שורש עבודת מזלות. נחזור לשם גד. נמצא אם כן, השם הזה נושא בתוכו גם את הדבר בהיפוכו, והסיבה לכך היא משום שזה בהכרח, בהכרח לא ייתכן גמור דלים בלי שיהיה כאן גוד, גודו. לא ייתכן המשכה של נגידו בלי שיהיה כאן גוד, בלי שתהיה כאן איזו גדיעה, שלא ייגדע כאן הדבר באופן מסוים מהשור שלו. דהיינו, הוא חייב להפסיק להיות סמוך על שולחן אביו, הוא חייב להתנתק משם כדי שהוא יוכל ללכת ולהמשיך עליו. גדול וסמוך על שולחן אביו נקרא קטן, אין לו אפשרות השפעה. דהיינו, מי שסמוך על שולחן אביו, אז ההשפעה נגמרת אצלו, היא לא ממשיכה דרכו עליו. אז הוא לא גדול, הוא קטן. זה השם גד. אין גד אלא שם עבודה זרה. גד מזל, בא גד. איזה אופן זה חייב להיות? אני מבין ישנה עובדה מעניינת ברכותיהם של כל השבטים. הברכות שיעקב אבינו בירך את כל השבטים, אז הברכות היו ברכות שהשבטים קיבלו. ישנה ברכה אחת ויחידה שהיא ברכה שהיא ניתנה מיני ובי מתוך השם, זאת הברכה של שבט גד. גד גדוד יגודנו והוא יגוד הכבד. אז האומרים הראשונים, המשמעות הפשוטה של הדברים מצד עצמם, הדברים מדברים בעד עצמם. גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. זאת אומרת, יש כאן, ועומק העניין הוא, משום ששמו של גד נושא בתוכו פחיתות כזו, אז לכן חייבים שברכתו תהיה מתוך שמו. הברכה צריכה להיות גם היא מונחת בתוך השם בעצמו. השם בעצמו נושא גם את הברכה, כדרך שהשם בעצמו נושא את הפחיתות הנוראה שיש לנו. אז הברכה גם היא חייבת להיות בתוך שמו, מיני יובי. אז אנחנו צריכים בגלל אנחנו צריכים להתבונן מה צד הברכה שיש לנו לעומת אותו, אותה סכנה, אותו אין גד אלא לשון עבודה זרה, שם עבודה זרה. ננסה להבין, ננסה ללמוד את העניין, זו סוגיה עמוקה. ננסה להבין קצת. בברכת משה לשבטים, גד אמר ברוך מרחיב גד כלבי שכן. וטרף זרוע אף קודקוד, וירא ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון. וירא ראשית לו, ראה ליטול לו חלק בארץ סיחון, שהיא ראשית כיבוש הארץ. בארץ סיחון, ואוב, שהיא ראשית כיבוש הארץ. וירא ראשית לו, גד ראה לעצמו לקחת את הראשית. מדוע? כי שם חלקת מחוקק ספון. בחלקו של גד, שם נטמן, שם נגנז משה רבנו. אז מה כבר כתוב שהוא נגנז בשני מקומות, גם בחלקו, גם בחלקו של ראובן, ואחר כך בחלקו של גד, ושם הוא נשאר. בכל אופן, גד היה ראשית לו, הוא לקח את הראשית של כיבוש הארץ, כי שם חלקת מחוקק ספון. גם בברכת יעקב גד גדוד יהודן והוא יגוד עקב, אומר את רש"י, כולם לשון גדוד הם. גד גדוד יגודנו, גדודים יגודו הימנו שיעברו הירדן עם אחיהם למלחמה. זאת אומרת, גדודים יימשכו ממנו. כל חלוץ עד שנכבשה הארץ, והוא יגוד עקב, כל גדודיו ישובו על עקבם לנחלתם שלקחו בעבר הירדן, ולא ייפקד מהם איש. הם ישובו על עקבותם. כולם ישובו על עקבותם, והוא יגוד עקב. כל הגדודים שכתובים פה הם כולם לשון המשכה. גם תראו שהמילה גדוד היא מאותו שורש. יש כאן נקודה עמוקה, אני מנסה להבין, מנסה להבין משהו. הסוגיה הזאת היא סוגיה תמוהה, אני לא יכול, באמת אי אפשר להתענס אליה מאוד, אבל רק משהו, כמה מילים, אפס קצה של הסוגיה. הסוגיה שראובן וגד נטלו את נחלתם בעבר הירדן מזרח. כך, ננסה להבין, ננסה להבין. שתי נשים היו ליעקב, שתי אמהות יש לנו, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. רחל נקראת עקרת הבית. אליה התכוון יעקב לכתחילה, אותה הוא רצה. הייתה בת זוגו העיקרית. שם היה קבוע. היא נקראת עקרת הבת. לאה נקראת אם הבנים. עומק עניינם, כמו שהתפרש בדברי חז"ל. תולדותיה של רחל, יוסף ובנימין הם אנשים ברורים. עניינם ברור, הם אהובים מעיקרם, כדרך שרחל הייתה אצל יעקב. בניה של לאה, אז אין להם את המעלה הזאת, הם לא ברורים מראש, הם לא ברורים מלכתחילה, הם לא צדיקים גמורים נאמר, אלא עניינם הוא בעיקר תשובה. ראובן פתח בתשובה תחילה, יהודה נקרא כך על שם שהוא הודה, וממנו יצא דוד שהוא הקים עולה של תשובה. בעלי התשובה כולם מזרעה של לאה, צדיקים גמורים מזרעה של רחל. כך גם צורת ההנהגה. לאה היא מלכתחילה שנואה ומתהפכת להיות אהובה. רחל אהובה מעיקרה. כאשר כלל ישראל נמצא במצב ברור, מצב על תיקונו, כל סדרי המלכות בתיקונו, כל סדרי הנבואה כתיקונה. וצהל ישראל יושבים בארצם, מקיימים את התורה, את המצוות, מקבלים שכר טוב. אם יש חוטא הוא מקבל עונש, אבל העם מתנהג כפי הראוי, כפי שהוא צריך להתנהג. ההנהגה הזאת נקראת הנהגה, זאת ההנהגה של, זאת נקראת הנהגת רחל. בזמן שהמצב סתום, אין, שבני ישראל הולכים בגלות, בני ישראל כשהם הולכים בגלות, אז רחל מבכה על בניה, מענה נמחם על בניה כי אינם, אין לה אותם. בני ישראל כשהם בגלות, אז הם במצב מרוחק, מצב נדחק, מצב של שנואים, דחויים, זה לא מצבה של רחל. אז היא מבחינתה, בזמן שבני ישראל יורדים בגלות, אז היא מבכה אותם, צריך לנחם אותה ולומר לה ששרו בנים לגבול. אבל הדבר הזה הוא נגד כנראה לטוב, לא צריך להפוך שנאה לאהבה, לא דחייה לקירוב. בגלות, בחושך, במצב שהאהבה לא נקראת, שם ההנהגה נקראת הנהגת לאה. עכשיו ננסה להבין היטב. שני בחורים, שני בנים בחורים היו ללאה, הבחור שלה והבחור של זלפה שפחתה, ראובן וגד. ראובן בחור לאה, גד שוב בחור, אבל הוא בחור דרך השפחה. שני בחורים לאימם, ראובן בחור גם לאבי, הוא נקרא ראשית, ראובן נקרא ראשית. בכל ברכות השבטים יש שניים שנקראים ראשית, ראובן בברכת יעקב וגד בברכת משה, והיה ראשית לו. שניהם בחורים, והבחורים של לאה. מנשה שהוא הבחור של יוסף לפני שזה התחלף, זו סוגיה בפני עצמה. חצי שבט מנשה זו סוגיה אחרת, סוגיה לגמרי אחרת, זה עניין אחר, זו פרשה בפני עצמה. אבל אנחנו מדברים עכשיו על ראובן וגד. הם הבחורים של לאה, זאת אומרת הם שתי נקודות הראשית של לאה. עכשיו כך, באמת לנסות להבין את ה... קצת לגוע בעומק הדבר. הכניסה לארץ ישראל היא המקום שבו, על זה נאמר כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ, כמו שכתוב בפסוק, משם התחילה חורבן. זאת הקריאה שקוראים בתשעה באב, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. להיקבע בארץ, להיות בארץ, להשתקע, להתאזרח, זה נקרא לשכוח את הכניסה לארץ. נקודת הכניסה לארץ, נקודת המעבר מדור המדבר לארץ, נשתקחה. זה נקרא כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. השבטים שנמצאים על נקודת הראשית של הכניסה לארץ הם השבטים של, הם ראובן וגד, הם נמצאים על אותה נקודת ראשית. זאת אומרת הם ראשית הכניסה לארץ, והיה ראשית לא, כי שם חלקת ברוקי כספות. בגמרא כתוב שאילו משה רבנו היה מכניס אותנו לארץ, אז לא היינו יוצאים ממנה לעולם. משה רבינו עצמו נקרא ראשית, כמו שכתוב בחז"ל. אם משה רבינו היה מכניס אותם לארץ, לא הייתה מציאות כזאת שנקראת כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. נושנתם זה מכל הבחינות, להיות ישן, להיות ישן, להיות שקוע, לשכוח את הראשית. יהודי ומשה היה מכניס לארץ, אז הראשית הייתה מלווה אותנו כל הדרך. ישנם שני שבטים בכלל ישראל שהם מחזיקים את הנקודה הזאת. אצלם תמון משה רבינו, אצל ראובן לשעה, אצל גד קבוע יותר, ושניהם מחזיקים את הנקודה הזאת. שניהם, גם ראובן וגם גד, הם מחזיקים את אותה נקודת ראשית, שהיא לא תשכח, היא לא תשכח, שלא ישכח דור המדבר, שלא תשכח הכניסה לארץ, הכניסה, נקודת המעבר מדור המדבר לארץ. הנקודה הזאת, כדי ש... אז ישנם כאן שני שבטים שהם ראשית, הם שבטים שהם בחורים, הם הבחורים של לאה. זאת אומרת, הם מתכוונים לומר שהם נושאים את הראשית בזמן שהיא מחוסה, לא בגלות. לא מצאנו שיבואו אל משה רבינו לטעון, רק ראובן וגד. חצי שבט המנשה לא נמצאים שם במשא ומתן עם משה רבינו, בבקשה להיות שם. אחר כך בנתינה זה ניתן גם לחצי שבט המנשה, אבל בבקשה, אז המבקשים, המדברים, הנושאים ונותנים הם רק שבט ראובן וגד, הראובני והגדי. גם לא מצאנו, זה מצבע ידוע, בני בני גד ובני ראובן. גם לא מצאנו תנאי עם חצי שבט המנשה. זאת פרשה בפני עצמה, חצי שבט המנשה פרשה בפני, זאת פרשה אחרת. אבל מה שראובן וגד רצו, אז הם רצו להיות אלה שהם מחזיקים את הראשית. מה שהם עשו בעצם, זה כמו שמפורש בפסוק, בפסוק הרי כתוב שמה שהם עשו כהתחלה, אז הם בנו ערים והם מוסבות שם, הם הסבו את שמה משמות עבודה זרה ושמות קול. בנו ערים ונתנו להם שמות חדשים, מוסבות שם. זה מה שהם עשו בארץ סיחון, ארץ סיחון ועוד. זה עניינם של השבטים האלה, הם מחזיקים, הם נושאים, הם נושאים בהסתר, בחשאי, לא באופן גלוי. להפך, מקום השראת השכינה הוא דווקא בארץ ישראל, מקום הגילוי הוא כולו בארץ ישראל. עבר הירדן זה מקום לא רואו. בפסוק כתוב, יהושע אמר להם, אך אם טמאה ארץ אחוזתכם. הם רחוקים. עבר הירדן זה לא מקום כשר להשראת השכינה. וגם להרבה דברים, עבר הירדן לא כשרה, לא מביאים ביטורים מעבר הירדן. שאינה ארץ לבד חלב ודבש. זאת נחלתם של ראובן וגד, והיא נושאת בתוכה את אותו אור של הראשית, אבל לא בגילוי. לא בגילוי. דווקא באסתר, הם בניה של לאה. בחוריה של לאה. הם אלה שמסתירים תמיד בעם ישראל. תמיד, הם נושאים את ה... הם נושאים את הכוח הזה, את הכוח של אותה נקודה שנקראת ראשית, גם בזמן שזה נעלם. תמיד לזכור מאיפה, מאין הגענו הם. הם נמצאים על קו הגבול, על עבר הירדן, במקום הכניסה לארץ, לא במקום ההיות, אלא הם נמצאים במקום הכניסה. היה ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספרון, שם נמצא משה רבינו, שם נמצא משה רבינו. משה רבינו נמצא באותה נקודה שנקראת ראשית. אותו מי שעובר את הראשית ונכנס למהלך שנקרא כי תוליד בנים ובני בנים ונושמתם בארץ, אז שם נשתקף משה רבינו. משה רבינו איננו, הוא לא נמצא. מי שנושא את הכוח להחזיק אותו גם בזמן שהוא לא נמצא, לעורר, להזכיר מחדש, גם בזמן שהוא לא נמצא. אילו השבטים. מה שכתוב במפורש זה שבט גד. והיה ראשית לא, כי שם חלקת מחוקק ספרון, ושם נמצא משה רבינו בקביעות. שם מקום
אי אפשר לומר תבורתו, אבל בכל אופן שם מקום גניבתו. הרמב״ם על הפסוק גד דוד יהודנו הוא יגוד עקב, זה הנכון. יאמר כי גדוד יגודנו תמיד, שיהיו מלחמות רבות, הוא פשט גדוד עליו בארצו, והוא יגוד אותו על הכיבו, שיתגבר עליו וירדוף אותו, והם ישובו על עקב בושתם, שיבח אותם בגבורה ובניצוח כל הבאים עליהם מלחמה. וזה כעניין ברכת משה רבינו בהם, ברוך מרחיב גד כלבי שכן. גד לא יכול לשקוט על שמריו, הוא לא יכול לשבת על אדמתו ולהיות שם, הוא חייב לשכון כלבי, כלבי שכן. מדוע? שכן בעבור שירש ארץ רחבת ידיים וגדולה מאוד, והיא בעבר הירדן, היו באים עליהם תמיד גדודי עמון ומואב, שכנה ורעים, ופושטים עליהם, והוא כלבי שכן על תורפו, מקולם לא יראה ומהממם לא יחץ. וזה פירוש נאה למרטיב מן הירושלמי, כך מסביר הרמב"ם. דהיינו, עניינו של גד, ברכתו של גד, הוא שהוא תמיד נמצא במצב מלחמה, הוא לא יכול לישון. לוי כלוי שכן, זאת אומרת הוא שוכן כמו לוי. בפסוק כתוב קרא רבץ כארי וכלבי מנקימנו. מסתבר מכאן שהשם לוי חל על האריה בזמן שהוא קם. כשכתוב כאן כלוי שכן, זאת אומרת שהוא קם גם בזמן שהוא שוכן, גם בזמן השכיבה, גם בזמן שהוא שוכן, גם בזמן שהוא כאילו גר. אז כלבי שכן, הוא שוכן כמו לוי, הוא תמיד במצב מלחמה. זה גם פירוש הפסוק היה ראשית לו. מי שנמצא במקום הראשית של כלל ישראל, אז הוא תמיד נמצא במצב מלחמה. מצב הכניסה לארץ זה תמיד מצב מלחמה, מצב הראשית הוא תמיד מצב של כלבי שכן. אי אפשר לישון, אי אפשר להירדם, אי אפשר להישאר שוקט ונושנתם, אי אפשר להישאר ונושנתם, כלבי שכן. זה עניינו של שבט גד. היה ראשית לא, הוא בחר לעצמו את הנקודה הזאת שנקראת ראשית, כי שם חלקת מחוקק ספון, הוא רצה את הקשר עם משה רבי, עם משהו בעצם הראשית, כן. בשביל משה שנקרא ראשית, כמו שכתוב בחז"ל, ולומדים את זה מכאן, היה ראשית לא, כי שם חלקת מחוקק ספון. זה עניינו של שבט גד, וזה עניינו של החודש. זה עניינו של החודש הזה, מקביל לגמרי לחודש, מקביל לגמרי לשם השבט, לשם השבט, לתוך עניין השבט. נפלא להתבונן. ויפנו ויעלו במדרש סוף פרשת חוקה, סורה של אבא, ויפנו ויעלו, יש אומרים מלחמת סיחון עשו באלול, את ממלכת אוג ירש חצי שבט המנשה, ואת ממלכת סיחון ירשו ראובן וגד. מלחמת סיחון עשו באלול, ועשו את הרגל בתשרי, ואחר הרגל מלחמות אוג. זאת הייתה החלוקה. אז אוג זה פרשה בפני עצמה, אבל סיחון מה שנוגע לנו, אז מלחמת סיחון הייתה באלול. והארץ אשר אתם עוברים שם על הרשתה, ארץ הרים ובקעות, לנצר השמיים תשתה מים, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה עד אחרית שנה. מראשית השנה זה ראש השנה, כמו שמפורש נמצא אם כן שאחרית שנה זה אלו, מראשית השנה ועד אחרית שנה, תמיד עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. אנחנו נמצאים עכשיו בזמן שהוא נקרא אחרית שנה, סוף השנה, אחרית, לא סוף אלא אחרית. זה הזמן המרוחק ביותר, המרוחק, האחרון ביותר והמרוחק ביותר מכל נקודה של שפע. זה הזמן המרוחק ביותר, סוף הזמן. אין עוד זמן מרוחק כל כך. וגם בכתוב נקרא אחרית שנה, הוא סוף, השנה נגמרה. אם הראשית הייתה אז בראש השנה, אז היום אנחנו כבר בסוף סוף 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 השם. הזמן האחרון, אחרית שנה, אין לך זמן ראוי יותר, מתאים יותר לבנו שם. אין לך זמן הפוך יותר, אין לך מילה יותר מהופה, יותר הפוכה לראשית מאשר אחרית. כן, אחרית שנה, אחרית היא ההסף מראשית. ישנו שרת, וזה עניינו של החודש, ישנו שרת אחד בכלל ישראל שהוא מכוון כנגד עניינו של החודש, והוא זה שנותן את הכוח בחודש הזה והופך אותו מאחרית לראשית. מי שיכול להפוך, להפוך, מי שיכול תמיד להישאר על נקודת הראשית, להישאר על נקודת הראשית, גם במצב שהוא מצד עצמו מרוחק מאוד, עד כדי ששמו עצמו הוא על שם עבודה זרה. מי מציל את שבט גד עצמו? מהי ברכתו של שבט גד? איך הוא ניצל מלא להיות עבודה זרה? זה לא לשכוח את הראשית. הוא באמת משפיע, הוא באמת דומל, הוא באמת משפיע ונותן, גדול, הוא נותן הלאה. אבל הוא לעולם לא שוכח את הראשית. הוא לא לוקח לעצמו את הדבר הזה כדבר קיים, כדבר קבוע, הוא מקיים בו בנושן. חלילה. זה כוחו של אותו שבט. וכאן להבין את זה, זה עניינו, זה עיקר עניינו של החודש. כשכתוב בפרקי רבי אליעזר שמה שקרה בראש חודש אלול זה משה רבינו עלה להר ותקעו בשופר, לאמור משה עלה להר אל תטעו אחרי עבודה זרה. מה זה אומר? מה זה אומר? בזמן שמשה רבינו עולה להר כולם רואים שהוא עולה, איזה טעם יש לתקיעה אז? אל תטעו, כעת הרי לא טועים אחרי עבודה זרה. כעת משה רבינו הולך וכולם רואים אותו. אותה תקיעת שופר באה להזכיר שמשה רבינו יישאר גם בזמן שהוא איננו. כל מה שקרה בפעם הראשונה, בלוחות הראשונות, מה שקרה שם זה כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו, הוא איננו, הוא איננו, הוא נעלם, אין לנו אותו, אין לנו אותו. וכשמשה רבינו איננו, אז צץ עגל. תקיעת שופר בראש חודש אלול הייתה שגם כשמשה רבינו איננו לא לטעות אחרי עבודה זו. אותה תקיעת שופר העירה את נה, העירה את אותה נקודת ראשית. הקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר. הפירוש של נתעלה זה שחלילה לא יורידו אותו יותר לעבודות זרות. הקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר. אותו שופר היה סיבה שההיעדרות של משה רבינו בפעם השנייה היא לא הייתה היעדרות. משה רבינו היה, זה היה אותו שופר שהקדוש ברוך הוא נתעלה בו, לא לטעות יותר אחרי העבודה זו. כל הסיבות לעבודה זרה נמצאות, משה רבינו מסתלק, זאת סיבה לעבודה זרה.
זאת הסיבה לעבודה הזאת. אבל אותה תקיעת שופר הפכה, העירה את אותה נקודת ראשית. כעת משה רבינו עולה להר והוא נשאר עדיין, גם כשהוא איננו, גם כשהוא איננו לא תהיה את הטעות אחרי עבודה זו. זה מקביל לגמרי לכוח שושבת גם, זה בדיוק. כל מי ששוכן כלבים, זאת צורת היות, צורת שכון, צורת מגורים. תל אביב שכן. רבי עם שיבח אותנו, הן עם תל אביב יקום, בפערי התנסה. השלח הזה של תל אביב יקום, אנחנו לא נמצאים, לא לשקוט על השמרים, לא לרבוץ, לישון ונושמתם. נכנסים לתוך מצב ושוקעים בו ושוקעים בו ושוקעים בו, ולא תפסים ששקעו בכם, וכך לאט לאט נעלם, נשכח את נקודת הראשית. לאט לאט הזה קורה מהר מאוד, נשכח את נקודת הראשית. וכך מהר מאוד עוברים מלהיות ראשית להיות אחרית. אנחנו נמצאים באחרית שנה. עבודה זרה נקראת אלוהים אחרים, אין לה שם אחר. אחרים זה דבר אחר, אחור, אחרית שמה. אנחנו נמצאים במצב ש... מצב מאוד קרוב של טעות אחרי העבודה הזאת. כאן באה תקיעת השופר. משה רבינו עלה להר לא לטעות אחרי העבודה הזאת. זהו הסדר, כך התהליך, מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. אלו 40 היום שמשה רבינו היה בהר. המלאכה נעשתה על ידי כל כלל ישראל כולו. משה רבינו היה שם בהר, אבל כל כלל ישראל פה למטה שמעו את כל השופר, ובאופן כזה לא מסתלק מהם משה רבינו. משה רבינו לא נעלם, הוא היה איתם, והיה ראשית לו כי שם חלקת מחוקי כספון. משה רבינו נמצא, זה עניינו של החול. אנחנו רחוקים, רחוקים, רחוקים בצורה ש... כדרך שיש אחרית שנה, כך יש אחרית ימים. אחריתו של הגוף היא בעקב, ואנחנו בעקבתה למשיך. אנחנו באחרית, אנחנו ישנים, ומזמן מזמן אנחנו ישנים. אנחנו פה ישנים שנים, שנים, מאות שנים, אלפי שנים, אנחנו פה ישנים. קשה מאוד כבר להבחין בין שינה ומוות, מין שינה כזאת שצריך, אתה צריך להגיש נוצה לאף כדי לראות אם זאת רק שינה או שדה פעמד. שכחנו מזמן את המקום שממנו בא. אנחנו עמדנו על הר סיני, אנחנו קיבלנו תורה מפי הבורא, אנחנו נצטווינו והובטח לנו, הובטח לנו שאם נעשה את מה שעשינו אז נגלה, וכל האנשים שקיבלנו כולם כתובים בתורה, כולם עד אחד, עד האחרון אחד, עד לפרטי פרטים, הכל כתוב והכל מובטח. ובאותו מקום מובטח, ושבת עד השם אלוקיך ואחרית הימים ושמעת בקולו, באותו מקום כל ההבטחות עד כאן נתקיימו, נתקיימו במי לא עם. ואנחנו עדיין ישנים. אם משה עלה להר, זה מספיק סיבה לעבודה זרה, וצריך תקיעת שופר כדי לעורר לא לטעות אחרי עבודה זרה. בסך הכל משה רבנו נמצא פה, הוא עלה להר, אז צריך לפקוע בשופר כדי שלא יטעו אחרי עבודה זרה. אז ענן מנענה, מה יעלם? מי יוציא אותנו מהאפשרות לטעות אחרי עבודה זרה? איפה ענה? איפה ענה? כמה התרחה? אבל הימים האלה הם ימי רצון, הם הימים שבהם עלה משה להר לקבל תורה פעם שנייה, עלה לקבל תורה אחרי החטא ולמרות החטא. אז עלה משה רבינו פעם שנייה לקבל לוחות שניות, נגמר הדבר היה ביום כיפור. אבל זה בלתי אפשרי, זה לא ייתכן, אין שום אפשרות שנגיע ליום כיפור בלי אותה תקיעת שופר שהייתה ביום הראשון, שהתחילה מהיום הראשון. משה עלה להר לא לטעות אחרי העבודה הזאת, לולא אותה תקיעה לא מגיעים, לא היינו מגיעים חלילה היום. אותה תקיעה עניינה לעורר, לעורר, לעורר פירוש להעמיד חזרה על נקודת הראשית. לא ראשון, כלביא שכן. גם אנחנו היום נמצאים על השפה, אנחנו נמצאים בגבול, והגבול נוגס בה, נוגס, אוכל מאיתם, אנחנו נמצאים על הגבול. אין לנו היום מערכת גדורה שאנחנו יכולים להיכנס אליה ולהיכנס פנימה ולהיות בפנים. כל מקום שאנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים על הספר, על הגבול. צורת המגורים היום, איך, באיזה אופן שוכנים היום, היום אנחנו חייבים לשכון כלבי, כלבי שכן. כך נראים אלה שגרים על הספר. אנחנו על הגבול, לא נעמוד מול פני המלחמה, יכבשו אותם, יחסלו אותם. כל מי שלא עומד מוכן תמיד להילחם, להילחם על המעט שיש לו, על המעט שהוא כבש לעצמו, על מעט המקום, על מעט אותם דל רמות של הלכה. מי שיושב בשקט, שענן, במקום כזה, במצב כזה, אז כמובן שברגע הוא יעבר את הפוק. זה עניינו של החודש, זה עניינו של החודש, והכוח לעשות את זה אותו קיבלנו מהשבט המפדיל לחודש. אנחנו צריכים להתחזק באותה ברכת השבט שבחודש הזה אז כולנו על דגלו של השבט הזה, זה הדגל שלנו. החודש הזה זה דגלנו כלבי שכם ויער אישית לו. כדי לסיים, ישנה עוד משמעות אחת לגד. המשמעות היא משמעות של היקף. והמן כזרע גד, אומר רשי עגול, כתוב גם בגמרא, עגול, היקף. גם המילה גדר כנראה עניינה גדרות, גדרות צון או גודרות, כמו שהצון בעצמם נקרא. זה נקרא מקום מוקף ונמצא בפני עצמו, מקום סגור, סגור גדור ונמצא בפני עצמו, מוקף בהיקף לעצמו, נמצא לבד, אבל הוא נמצא באופן שהוא מספיק לעצמו, זאת אומרת הוא שלם. כשכתוב המן כזרע גד, מתכוונים לומר, כמו שמפורש בחז"ל, עגול, והכוונה היא כאן שהוא שלם, יש בו הכל, יש בו הכל, לא חסר בו דבר. זה עניינו של עגול. שוב, עוד משמעות המילה הזאת. כמו שאמרנו, זה מתקשר למשמעויות האחרות של המילה, זה גם כתוב בערוך, זה מתקשר למשמעויות האחרות, משום שגימל דלת הוא מספיק לעצמו. זאת אומרת, יש כאן ההשפעה ויש כאן הקבלה והכל נמצא בפני. זה היקף מלא, היקף מלא, מול דלים. יש כאן גם הגומל וגם המקבל, וזה דבר שהוא מספיק לעצמו, סגור בתוך עצמו. כמובן שחייבת להיות נקודה של שלימות במעבר, כמו שאמרנו, כדי שאדם יהיה משפיע, כדי שמישהו יהיה גדול, אז הוא חייב להגיע לנקודת שלימות מסוימת, הוא חייב להיות מספיק לעצמו. אם הוא לא יהיה מספיק לעצמו, אז הוא עדיין סמוך על שולחנם של אחרים, וכל סמוך על שולחנם של אחרים, אז גם כשהוא גדול הוא קטן. גדול וסמוך על שולחן אביו נקרא קטן, הוא עדיין קטן. זה סוף עניינו של גד. גם זה למעשה חובותינו בחודש הזה, זה תקיעת שופר, השכמה, שני הדברים האלו עניינם עירות, זריזות, ההסף מבנושם. כלבי שכן, אבל כאן נמצא גם השורש. בחודש הזה עומד גם מלאך שמכה כל אחד מאיתנו ואומר לו גדל, אחרת זה בלתי אפשרי, קשה להעריך. זה סוף דבר. אנחנו נמצאים באחרית שנה, כדי שהאחרית הזאת תהפך לראשית. אז מה שאנחנו חייבים לעשות, חייבים, זה בעיה ראשית, כברכתו של אותו, כברכתו של אותו רשע,
אותה קללה שנהפכה לברכה. הן עם כלביא יקום בפערי יתנשא.